ואני בשנתיים האחרונות באמת מתעסק בכל מה שקשור להשקעות, יזמות, ולאחרונה ממש נכנסתי לתחום של נדל"ן, והיה לי ממש חשוב ככה לשתף את הסיפור שלי ואת הדרך שלי, כדי באמת אולי לתת לאנשים ששוקלים או כרגע עדיין לא בתחום, הצצה לאיך מתחילים ממש את התהליך מאפס ולאן אפשר להגיע.
טוב, אז שלום לכולם, נמצא איתי היום תומר אליהו. תומר הוא סטודנט לרפואה מאוניברסיטת בן גוריון. אגב, גם אני בוגר האוניברסיטה, התואר השני שלי עשיתי שם. תומר בשנה הרביעית ללימודים שלו, הוא בן 29 ובמקור הוא מחולון. בשנתיים האחרונות תומר מתעסק בהשקעות, בשוק ההון, בנדל"ן וביזמות, כמו שהוא באמת הציג את עצמו. אני רק אספר שתומר עבר אצלי באומייגאד תהליך של ליווי להשקעות בשוק ההון, ולאחר מכן בשיתוף פעולה שלי עם עוד חברה, תומר עבר תהליך של השקעות בנדל"ן. אז ככה שהוא ממש עבר איתי תהליך, אני מכיר אותו כאילו נקרא לזה עוד לפני שהוא התחיל להשקיע, וזה פשוט מטורף שאנחנו פה היום מדברים על זה בלשון העבר ולא בלשון עתיד. אז מה שלומך תומר?
וואי, שלומי מצוין, תודה רבה 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 דני. כן, באמת, כמו שאמרת, גם כשאני מסתכל על זה אחורה, אני חושב שזה חתיכת תהליך בשנתיים האחרונות, ואני שמח להיות פה, ויאללה, בוא נקשקש על זה.
יאללה, בדוק. אז בוא נתחיל בבסיס. מה בעצם דחף אותך להיכנס לעולם הזה של השקעות בשוק ההון, ולאחר מכן בנדל"ן?
אז באמת, אם אני לוקח קצת סדר כרונולוגי, אז שנתיים אחורה, התפרצות של הקורונה, כולנו בסגר, סגר ראשון. אני זוכר שזה היה איפשהו סביבות מרץ 2020 שם, והייתי מאוד עמוק בלימודים בשנה השנייה, וכבר די היה נמאס לי מכל הזומים ולהיות מול המחשב. ואני זוכר שהתחלתי לעקוב אחריך בפייסבוק ובעוד כל מיני פלטפורמות, משהו כמו קרוב לשנה. ותמיד זה היה כזה קצת רחוק ממני, תמיד כזה חצי עניין אותי, חצי לא, זה לא תמיד היה משהו שדיבר אליי. גם הייתי, אני חייב לציין שהייתי קצת מאוד סקפטי לגבי הדבר הזה. ואז אני זוכר בקורונה, כולנו בבית, לא היה כל כך מה לעשות, ואני זוכר שפרסמת וובינר, שפשוט הוא חינם לגמרי, ופשוט לבוא לשמוע, ואמרתי, יאללה, בוא ננסה. ובאמת נחשפתי לתוכן שלא שמעתי עליו לפני כן, לא דיברו איתי עליו בבית, לא חברים, לא מכרים, לא למדתי אותו מההורים, ואמרתי שאני חייב לבדוק את זה, אני חייב ללמוד עוד, אני חייב להבין באמת האם יש שם משהו, ואם יש משהו שאני לא עושה נכון. ואני חושב שבאמת תוך כדי הוובינר, אחרי שהוא נגמר, אז הרמתי לך טלפון, עשינו פגישה, ומשם פשוט התחיל כדור שלג ש... לא הפסקתי ללמוד ולחקור עוד ולהבין באמת יותר ויותר על העולם הזה שנקרא שוק ההון, השקעות וכל הנושא של חינוך פיננסי שאף פעם לא מדברים איתנו עליו.
אז כאילו, אתה יודע, אני שומע הרבה פעמים, גם אני יודע שאתה יודע, הקורונה הביאה להרבה אנשים כפה רצינית לפנים, בקטע של יאללה, תתעוררו על החיים שלכם כזה, ואני חושב שהדבר שאולי קרה, הבולט שקרה בקורונה זה שפתאום נהיה זמן לאנשים, כי אתה יודע, הרבה דברים בוטלו ודברים שנסגרו וכולם היינו או בבית או בכאילו סיטואציה שכזה אין מה לעשות גם ככה, אז היה זמן, יחסית הרבה זמן פנוי, ואז אנשים אמרו, טוב, בוא נתעסק עם הכסף שלי, בוא נראה רגע מה קורה עם ההשקעות, בוא נראה מה קורה עם הפנסיה, עם ההשתלמות, ואז התחילו באמת להתעורר ולהבין, רגע, יש פה משהו שקרה, אז אתה יודע, זה גם אחד הדברים שאני שומע הרבה פעמים בשיחות שאני עושה עם משקיעים חדשים, שהם אומרים, בוא נה, איך אני אמצא זמן לכל זה? זה כאילו, זה מטורף. אז איך אתה מוצא זמן? בעצם, אתה יודע, אנחנו עושים 100 דברים ביום יום שלנו, מי כמוך יודע, סטודנט לרפואה, בסוג של התמחות עכשיו, אתה בבית חולים, ולימודים, וגם עכשיו נדלן, וגם שוק ההון, איך אתה מוצא זמן לכל זה?
נכון, לגמרי. אז קודם כל אני אגיד אני אספר איזשהו סיפור שאני עד היום, כאילו רק היום אני סוגר את הקצוות שלו. שתכף אני אגע בו, אבל לפני כן אני חייב להגיד שבאמת בנושא הזה, היום יותר מתמיד יש כל כך הרבה אפשרויות להיחשף לתוכן ולערך שלא היו קיימים בעבר. אני יכול להגיד שכשאני מתאמן, או כשאני בנסיעות, או כשאני בזמנים מתים, אז אני תמיד עם פודקאסט, תמיד שומע פרק, ותמיד אני פותח את הראש בדברים שלא ידעתי, אז היום זה כבר לא להגיע לאיזשהו קורס שאתה חייב להיות נוכח בו פיזית, או להקדיש זמן מסוים מהיום שלך, אלא באמת בזמנים המתים האלה שיש לנו, זה פשוט עניין של סדר עדיפויות ובחירה. זה לפחות איך שאני רואה את זה. ואני חושב שהיום האפשרויות, אם זה בפודקאסטים, ואני גם למדתי המון מספרים, שזה משהו שאני בכלל מאוד מאוד ממליץ. אני התחלתי עם הספר הקלאסי והמיתולוגי שכולם מכירים, אבא עשיר אבא עני. כן, ואני חושב שזה באמת שמה, שם זה באמת פתח אותי, ורק פתח לי עוד יותר את הרעב. ובאמת אני יכול להגיד שעם כל הדברים שאנחנו עושים, ולא רק אני עסוק, אלא כולם, אני בטוח שהם עסוקים, ויש, לכולנו יש את החיים שלנו, אבל בסוף זה עניין של בחירה. ואני פשוט ראיתי עם עצמי והחלטתי, הסתכלתי קצת 10 שנים קדימה, איפה אני רוצה להיות. וזה לא סוד שבאמת ברפואה הכנסה היא מאוד בטוחה, ואם אתה טוב במה שאתה עושה, אז כנראה גם תהיה לך הכנסה מאוד גבוהה. אבל אני לא יודע מה יוליד יום. זאת אומרת, אני לא יודע אם אני באמת ארצה לעסוק בזה, אם אני לא יודע אם אני באמת אוכל באמת לעסוק בזה, יכול להיות שיהיה איזושהי בעיה רפואית או משהו כזה חס וחלילה, שאני לא אוכל לעסוק במה שאני רוצה, ואני לא רוצה להיות תלוי בהכנסה מעבודה על מנת להתקיים, וזה אחד הדברים שהובילו אותי באמת לחקור על, על הנושא הזה. וזה באמת בסוף, כמו שאני רואה את זה, זה עניין של בחירה, זה עניין שאני שמתי לעצמי מטרה לפחות שעה ביום או חצי שעה ביום, להתעסק בזה, אם זה לשמוע פודקאסט או לקרוא כמה פרקים בספר, וזו התקדמות שהיא איטית, אבל ההתקדמות היא מיד המפתח פה. אז נכון, אני לא מתעסק בזה כל היום, ויש באמת תקופות שזה קצת פחות בא לידי ביטוי, כי יש יותר לחץ בלימודים, אבל עצם ההתקדמות היא חשובה.
וכמה זמן, אתה יודע, כמה זמן אתה מקדיש בסוף להשקעה עצמה? עזוב את הלמידה. כאילו בסוף יש לך תיק השקעות בשוק ההון, יש לך דירה, ברוך השם שסגרת לאחרונה, כמה זמן לקח לך ההתעסקות הזאת? או לוקח לך עדיין בהווה?
אז נכון, אז קודם כל אני אגיד ששוק ההון אני כמעט כבר ולא מתעסק, זאת אומרת, ברגע שבניתי את התיק, אז ובונים אותו בצורה טובה עם תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח, אז אין כמעט מה להתעסק. אז באמת אנשים חושבים גם שלא, זה יגזור ממני זמן, או אני אין לי זמן לדבר הזה, ואני צריך לקרוא, ואני צריך ללמוד כל יום, ואני צריך לקרוא על מניות, או דברים כאלה, ממש ממש לא זה. וגם איתך באמת למדתי שזה לא נכון כלכלית גם, האסטרטגיה הזאת של הפעולות האקטיביות בתיק השקעות, ובאמת היום אני כבר לא מתעסק, זאת אומרת, יש לי תיק שהוא פעיל, עובד, אני מדי פעם נכנס להציץ רק בשביל הכיף שלי, אבל אני לא נוגע בזה. לגבי הדירה, אני כן חייב לציין איזשהו סיפור שבאמת ככה בשבועות האחרונים ראיתי, כאילו זה סגר לי פינה כזאת, שלפני שנתיים, אני זוכר שעשית וובינר עם בחור, הבאת בעצם איש נדל"ן, אני זוכר שהייתי אחרי יום לימודים מאוד מאוד עמוס, והייתי ככה גמור, הוובינר היה באיזה 8-9 בערב, ובאותו זמן ידידה מאוד קרובה חגיגה יום הולדת, והייתי ממש, הייתי כזה זרוק על הספה, ואמרתי אני לא יודע אם אני הולך, ואמרתי, טוב, גם ככה אני לא יכול ללמוד עכשיו, בוא נפתח רגע את הוובינר של דני ונראה מה הוא מספר שם. ובאמת, באותה נקודת זמן הזו, נחשפתי לנושא הזה של נדל"ן, ורק מעצם זה שהוא פתח לי את העיניים ושמעתי דברים שלא ידעתי קודם, החלטתי שאני חוקר על זה, לומד על זה יותר, ואני יכול להגיד היום בדיעבד שבעקבות אותו וובינר, אז היום כבר יש לי דירה. שזה לדעתי, אם אני מסתכל אחורה, זה מטורף. לא חשבתי בכלל אי פעם שיהיה לי דירה בישראל לפני שהתחתנתי, או לפני ש... אתה יודע, הייתי בטוח שאני חותם על משכנתה רק כשאני ארצה להקים דירה בישראל.
ענק. אז בוא נדבר כאילו על ה... אתה יודע, בסוף... רגע, אולי אני גם אזרוק איזה מילה פה. בסוף, רוב המשקיעים שמתחילים דווקא... אני מאוד באופן אישי תמיד חושב שעדיף להתחיל להשקיע בשוק ההון, כי שם אתה באמת מבין את האלמנט הזה של השקעה, הסיכון, ההון ההתחלתי הנדרש פה הוא מאוד מאוד נמוך, יחסית נורא קל ללמוד ולקבל תוצאות, תוך כמה חודשים כבר יש, מי שמגיע לתהליך מסודר בכל אופן, מגיע כבר לתוצאות מהר, אז זה מאוד, אבל רוב האנשים חושבים שלהתעסק עם זה אחרי התהליך, זה ההתעסקות העיקרית, וזה פשוט לא נכון, ההתעסקות היחידה זה בעצם להיכנס ולקנות עוד אולי בכל חודש את החיסכון החודשי, אבל מעבר לזה זה לא באמת קריטי. נדל"ן, יש פה קצת התעסקות וזה, אבל זה גם, זה לא כזה הרבה. כאילו, הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים אומרים, וואלה, עכשיו יהיה לי דירה וסוחרים, ואז אני שואל אותם את השאלה הפשוטה, תגיד, יש לך דירה, אתה גר בשכירות? כן. אוקיי, כמה אתה משגע את מי שמזכיר לך את הדירה? בקושי מדבר איתו. אני אומר לו, אוקיי, אתה לא מיוחד, רובנו אותו דבר. כאילו, גם אותך כבעלים של דירה, כמזכיר, לא ישגעו אותך. הסוחרים לא ישגעו אותך. אז זה מסוג הדברים שאנשים שאתה מתחיל לפתח את השיח הזה, אז הם קולטים, נפל להם הסימון, שוואלה, יש בזה משהו, זה לא באמת, כאילו, למה שהדירה שלי תהיה שונה מדירות אחרות? מן הסתם שיש פה סיכון, ודירה יכולה להיות בעייתית, וכל הדברים האלה, אבל אני מדבר על הרוב, רוב המקרים. בוא נדבר על הצעדים הראשונים, זאת אומרת, אוקיי, החלטת שאתה, אתה יודע, אתה קופץ למים, ויש לנו מלא אנשים עכשיו שיושבים בבית, או באוטו, או בים, בהליכה, ושומעים את השיחה, אתם אומרים, יאללה, אני גם, תכלס, אני גם רוצה להיות כמו תומר, אני רוצה גם להתחיל, ולא לשבת בצד, הנה, הוא סטודנט והוא כבר התחיל, אני, מה אני, למה שאני לא אעשה? אז מה הצעדים הראשונים בשביל בן אדם כזה? כאילו, מה היית מציע לו לעשות?
אז קודם כל, אני אגיד שאני מאוד מצטער על זה שלא התחלתי קודם. אני התחלתי בגיל 27, ואני רק היום מבין כמה חבל שלא התחלתי בגיל 18, או מהרגע הראשון שאני יכול לפתוח תיק השקעות בעצם. ואני אגיד קצת כמה משפטים, אני מצייר אם זה ישמע מנטורי כזה, אבל אני חושב שבאמת היקום מריע למעשים ולא למחשבות. והדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד לפני שאני אפרט, זה אל תשבו על הגדר, באמת תעשו. ומי שלא עושה, מי שעושה גם טועה בסופו של דבר, אבל החוכמה היא ללמוד מהטעויות ולהתקדם הלאה, כמעט בכל תחום בחיים זה נכון. אני זוכר שאצלי, כמו שאמרתי, אני עקבתי אחריך כבר תקופה, אז ככה שהתחלתי איתך את התהליך, היה לי איזה סוג של אמון, זאת אומרת, ראיתי איזושהי יציבות, ואני כן יכול להגיד, אם אני אגע בכמה טיפים למשקיעים שמתחילים, אז תעקבו אחרי אנשים מסוימים, תעקבו אחרי הנושא, תלמדו את הנושא, אם זה בספרים או אם זה בפודקאסטים, מקומות שנותנים לכם ערך, לפני שאתם מקבלים החלטה, אבל כן תשימו דדליין. תשימו דדליין שבעד סוף 2022 יש לי תיק השקעות פעיל, או עד סוף 2022 אני מגיע לתוכנית חיסכון כזאת או אחרת, קופה כזו או אחרת, שאיתה אני מתחיל להשקיע. ואני חושב שזה באמת משהו שמאוד חשוב, וללמוד ולרכוש ידע ייתן לכם ביטחון יותר מכל דבר אחר, במיוחד בדברים הראשונים שאתם עושים. זה ככה מה שלי עזר, ללמוד את הנושא ולבוא עם איזשהו תמונה כללית ולא ללכת כלולס אחרי משהו שאני לא מכיר, לי לפחות עזר בצעדים הראשונים, או לפחות בהתחלה. ואחר כך כמובן נעזרתי באנשי מקצוע ומה שצריך.
למה זה עזר לך? אבל כאילו, אתה יודע, הרבה פעמים אני חושב שנגיד אצלי, כשאני... אני אתן לך סיפור, אתה יודע, הדוגמה אצלי שאני יכול להזדהות עם מה שאתה עובר עכשיו אולי, אז אני עובר הרבה תהליכים שקשורים למיסים, לאופטימיזציה במס ולשלם פחות מיסים, אז יש לי, אני כזה רואה, שומע הרבה סרטונים של יועץ כזה, יועץ אחר, קיצור, זה קצת שונה, כי זה עולם ממש מסובך. אבל לי מה שזה עוזר, שאני שומע הרבה, זה כשבן אדם מדבר איתי, אז אני יכול לזהות מיד אם הוא יודע על מה הוא מדבר, או שהוא כאילו אין לו מושג על מה הוא מדבר. אז אני חושב שהידע הזה שאתה מגיע איתו לקראת איזושהי פגישה, שפשוט הבן אדם, אתה קולט מיד אם הוא כזה מחרטט אותך, או שהוא לא מקצועי מספיק, נגיד את זה ככה, אז אתה יכול ממש מיד לזהות אם הוא האיש מקצוע שאתה רוצה שילווה ויעזור לך או שלא. אבל אתה יודע מה, בוא נשאר בוא רגע נדבר על זה, כאילו בן אדם שרוצה להתחיל, אתה אומר חייב לעבוד עם בן אדם, כאילו חייב ללמוד את זה ולקחת איש מקצוע, או שלדעתך גם אפשר בלי זה?
אז זהו, אז יש פה כמה דברים שאני באמת אשמח להתייחס אליהם, כי אני חושב שרוב האנשים, במיוחד בישראל, לא רוצים לצאת פריירים, ואני חושב שדרך ההסתכלות היא חייבת להשתנות, במיוחד אצלנו הישראלים, כי אני באמת התייחסתי לכל הנושא הזה שאני לוקח בעצם ליווי או מישהו שידריך אותי בנושא הזה כהשקעה, השקעה בעצמי. וברגע שאני משנה את ההסתכלות הזאת, ברגע שאני מסתכל על זה בצורה אחרת, אז אני גם ניגש לזה בצורה אחרת, ואני לא מרגיש שדפקו אותי או שאני מפסיד פה כסף. עכשיו, הכל זה עניין של עדיפות, כי בסופו של דבר אני יכול לשבת על המחשב ולקרוא 20 ספרים ברצף, ולשמוע עוד 6 פודקאסטים, וזה ייקח לי כנראה חודשיים או 3 חודשים על מנת עד שאני אשיג את זה. אבל אני בראייה שלי, העדפתי לקחת בן אדם שילווה אותי בצורה, בן אדם כמובן שיהיה מקצועי, שיהיה רציני, שיהיה טוב, שהוא מתעסק בזה, שזה היום יום שלו, שהוא כבר קרא, עשה, למד, וגם בעיקר עשה טעויות, ואני יכול ללמוד ממנו, הוא בעצם יכול להדריך אותי, הוא יכול לחסוך לי את הטעויות האלה, ואני חושב שבסופו של דבר, זה יכול לחסוך הרבה יותר כסף למשקיע המתחיל, כי במיוחד אם אתה נכנס לתחום שאתה לא מכיר, אז אתה יכול לעשות טעויות, ולפעמים הטעויות האלה יעלו לך המון המון כסף. ואני העדפתי לקחת בן אדם שגם זה נותן לי ביטחון, זה גם נותן לי את השקט, זה גם נותן לי איזושהי, אני מאוד אוהב לחשוב גם בדיעבד, אם בעוד שנה, שנתיים אני יודע שטעיתי, האם אני אומר בדיעבד, האם אני יכלתי להימנע מכל הטעויות בדיעבד. ואם השאלה התשובה אליה היא כן, בעוד שנה, אז אני הולך לישון בראש שקט. ואם התשובה היא לא, אם אני יכול לעשות דברים היום על מנת להימנע מהטעויות או לגדר את עצמי בצורה בטוחה, אז אני מעדיף באמת לקחת את הסיכון הזה, סליחה, את ההשקעה הזאת בעצמי שאני קורא לה, לקחת בן אדם, ללכת אותו יד ביד, לסמוך עליו, באמת שיוביל אותי ליעדים שלי.
פיתחת מיינדסט כאילו משוגע, זה מדהים.
אני חושב דרך אגב שבאמת בכל הנושא הזה, המיינדסט מאוד מדבר פה חזק. יש המון אנשים יאללה, תנו לי את הפרקטיקה, תנו לי כבר את זה, מה זה, אני שומע המון אנשים שלא התחברו להרבה ספרים, ביניהם אבא עשיר אבא עני, שזה בסדר. לחלוטין, אבל אני חושב שזה ספר שמלמד המון על המיינדסט של להיות משקיע ולא להיות שכיר או לא להיות בן אדם שנסמך על משכורת על מנת להתקיים, ואני חושב שזה אחד הדברים באמת חשובים על מנת לעשות את הסוויץ' המחשבתי הזה, ומשם יהיה, משם הרבה יותר קל להתקדם.
גמרי. בוא נדבר על הפחדים הראשונים. זאת אומרת, בסוף, אתה יודע, שאתה נכנס, נגיד, למערכת מסחר, ואת הפעם הראשונה הולך ללחוץ על הפקודה של קנייה של איזשהו נייר ערך, או, אתה יודע, חתימה על החוזה בדירה, ומן הסתם שיש חששות ולחצים ופחדים ומחשבות וטרדות ומלא דברים כאלה. אז איזה דברים היו לך, איזה חששות היו לך, ואיך הצלחת להתגבר עליהם, אם היו לך בכלל, אם לא, גם בסדר.
וואו, לגמרי, היו לי המון 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 חששות, חד משמעית, במיוחד בנושא של הדירה, היו גם כמה פעמים שקמתי בלילה, שסליחה שקמתי בבוקר ואמרתי לעצמי, לא, לא, די, אני מבטל את זה, מה אני צריך את זה על הראש, אני סטודנט כרגע, יש לי עוד חיים לפניי, בוא נוותר על כל העניין הזה, כי באמת זה מתחיל להיות רציני, זה עורכי דין, זה חוזים, זה משהו שאני לא רגיל אליו. וכנ"ל בתיק השקעות, שאתה לוקח את 99% מהחסכונות שחסכת עד עכשיו, לאורך כל השנים, מהשחרור בצבא ותוך כדי עבודות שעשיתי עד עכשיו, ואני בעצם מחליט להעביר את הכל לתיק השקעות, זה פחד, זה פחד מאוד מאוד גדול. אני חושב אבל שפשוט חשבתי עם עצמי ועשיתי עם עצמי חושבים ואמרתי לעצמי, אחרי שבאמת למדתי את הנושא והבנתי שברגע שאני לא משקיע, אני מפסיד כסף הלכה למעשה באופן ודאי, אז עשיתי את החושבים שלי מה אני יכול לעשות. וכמובן ככל שאנחנו לוקחים כל סיכון, גם בשוק ההון וגם בנדלן או כל השקעה אחרת שתבחרו לעשות, לכל דבר יש סיכון. השאלה איך אנחנו ניגשים לזה, ושאלה מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לגדר את עצמנו, או על מנת למזער את הסיכון. אבל אני באמת העדפתי כן לעשות, כי הבנתי באמת שאם אני לא עושה, אז אני אשאר באותו מצב שאני נמצא פה כרגע, וזה היה לי מאוד מאוד קשה. אני כן אגיד שתי דברים, אני קודם כל אגיד שיש לי אמא מדהימה, והיא סופר תומכת בי, שבאמת בלי הגב שהיא נתנה לי, אז לא יכלתי לקבל החלטות שקיבלתי אותן, אבל לא, אני לא מדבר על גב כלכלי של זה, אבל היא כן אמרה שהיא מאחוריי ושהיא תעזור לי בכל מה שצריך, אז זה ככה נתן לי את השקט שמהבחינה הזאת לקבל החלטות שקולות ובאמת לבצע מהלכים, אבל גם אם לא, גם אם אין לכם את הגב הכלכלי הזה, וגם אם אתם מתחילים מאפס, אז עדיין אני ממליץ כן לעשות, כן, לא לשבת על הגדר. זאת אומרת, זה באמת, אותי לפחות זה קידם והביא למקומות שלא חשבתי שאני אגיע אליהם היום.
יופי. לא, גם נכנסת בתקופה די טובה, אני מדבר כאילו על התיק שלך של ההשקעות.
נכון.
זה אוקיי, מעולה. אז דיברת ככה בהערת אגב לגבי ניהול סיכונים, ואני חושב שאחד הדברים אנחנו מדבר על זה הרבה בפודקאסט ובכלל בהדרכות, שאחד הדרכים הכי טובות לנהל או לגדר או להקטין את הסיכון, זה באמת הנושא הזה של פיזור ההשקעות ופיזור הכספים בעוד אפיקים. אז הסיבה שרכשת את הנדלן זה באמת בכדי לפזר את ה... את ההשקעה שלך מחוץ לשוק ההון, או שאמרת, טוב, יש לי פה הזדמנות בעצם להצטרף לאיזושהי תוכנית דווקא שאני רוכש, אתה יודע, נדלן כמעט עם הון עצמי מאוד נמוך וכאלה. מה כאילו היה, מה הייתה המוטיבציה שם?
אז זהו, אז קודם כל התשובה היא כן. התשובה היא לגבי פיזור ההשקעות, כן, זה לא סוד ששוק ההון הוא מאוד פלוקטיבי, זאת אומרת, יש בו תנודות. אין ספק שהתשואות בשוק ההון הם לוקחות את תחום הנדלן, אבל באמת יש תקופות טובות יותר, יש תקופות טובות פחות. אז וחד משמעית, אחד העקרונות היותר חשובים בהשקעות זה פיזור סיכונים, וזה מבחינתי היה איזשהו צעד שבגללו בחרתי ללכת לנדלן. אבל מעבר לזה, זה היה איזשהו תחום שפעם ראשונה אני ניגש אליו, פעם ראשונה אני מתעסק בו, והיה שם משהו שקרץ לי, שרציתי להתעסק בזה, אני רציתי ללמוד איזשהו תחום חדש שלא נחשפתי אליו עד עכשיו, איזושהי חוויה כזאת, וזה נראה לי מאוד מעניין, ובגלל זה בסופו של דבר הלכתי על זה.
אתה יודע, אתה פתאום אני קולט שאתה כזה הרפתקן, אתה אומר, יאללה, זה נשמע לי מגניב, בוא נבדוק את זה. ואז אתה יודע, דבר מוביל לדבר, אתה אומר, יאללה, בוא נקנה דירה, למה לא?
כן, האמת שלא האמנתי שזה יגיע לזה, כמובן שבדיעבד אני יכול להגיד שזה לא, כאילו, לא לקחתי את זה בצורה כזאת, והיה שם המון, המון חששות בהתחלה, וכמובן, כמו כל מי שמשקיע, אבל לגמרי, כן.
מדהים. מדהים, אז תגיד, יש, אתה יודע, הרבה קשיים בהתחלה שאתה ניגש לאיזושהי תוכנית של השקעה, או בכלל להשקעה כלשהי. זה יכול להיות באמת חוסר ידע, דיברנו על זה, זה יכול להיות פחד, שזה גם קושי. זה יכול להיות דברים טכניים, שאתה פשוט קשה לך להגיע למיקום של הדירה, קשה לך להבין מה כתוב, או מה אומרים לך בטלפון החבר'ה מהחדר מסחר. חדר מסחר זה האנשים שעובדים בבית ההשקעות שאנחנו משקיעים דרכו. מה הקשיים שהיו לך? עזוב כאילו את הפחד, מה הקושי, אתה יודע, גם ברמה הטכנית, גם ברמה המהותית, דברים אולי, אתה יודע, שהבנק פתאום עשה בעיות, לא יודע, אחד היועצים אמר משהו שגרם לך רגע לחשוב על זה מחדש, איזה כאילו קושי, אתה יודע, חווית בדרך?
נכון, אז אני אגיד, קודם כל לגבי התיק השקעות, אז בגלל שאנחנו עשינו את הליווי, אז היה לי איש שהיה איתי בקשר צמוד, ויכלתי לשאול אותו את כל השאלות, ואני חושב שאותי זה מאוד הרגיע. מישהו שיש לי שאלה, ואני יכול, הוא עונה לי ישר בוואטסאפ, או אני צריך להתקשר, אז זה לפחות מה שהרגיע אותי וזה מה שעזר לי. לגבי הדירה, אני כן יכול להגיד שאני סטודנט כרגע, ואני לא מכניס הכנסה למעט עבודות מזדמנות, ואני זוכר שבאמת הבנק לא ישר לי משכנתה. ובשלב הראשון ניסיתי באמת לגרום לזה לצאת לפועל, והבנק לא ישר משכנתה, ובשלב הראשון די זנחתי את זה. אבל אז אחרי איזה שבוע שבוע אמרתי, לא, זה לא מה שיעצור אותי, ובוא נראה איך אני עושה שכן, איך אני גורם לזה שאני כן אקבל משכנתה, ובאמת הלכתי וחקרתי את הנושא, והתייעצתי עם אנשים, ושאלתי, והגענו לאיזושהי דרך שבסופו של דבר הבנק כן השאיר את המשכנתה, ואני חושב שזה מה ש... זאת אומרת, תמיד יהיו איזה שהם דברים שיעקבו אתכם או יעצחים אתכם בדרך, אבל תנסו לשאול את עצמכם את השאלה איך כן ולא למה לא. זאת אומרת, איך בכל זאת אנחנו עושים שזה כן יקרה, או איך אני כן מגיע לתוצאה שאני, או ליעד שאני רוצה להגיע אליו. וכמובן זה יכול לקחת זמן, או זה יכולים להיות קצת שעים בדרך שיעקבו אתכם, אבל זה חלק מהתהליך. זה חלק מהדרך, ואני חושב ש... אני לא חושב שיש איזשהו תהליך שהוא חלק. זאת אומרת, הכל זה בסופו של דבר, תמיד תצוץ פה בעיה או שם בעיה, אבל צריך להבין שזה חלק מהתוכנית, ולא כמשהו ש... זהו, התפקשש לכם, ועכשיו זה לא הולך לעבוד.
כן, יפה. תשמע, זה ממש, אתה יודע, אני חושב החברה הישראלית, לדעתי, אנחנו לוקחים הרבה דברים מהצבא, ואני נגיד שאני שומע אותך מדבר, אני אומר, בוא'נה, זה בדיוק כמו שלימדו אותי, כאילו, בקורס פקדים, ואתה יודע, בכל ההכשרות שעושים, שגם אם יש עכשיו סיטואציה שתכננת משהו וזה לא לפי התוכנית, עדיין אתה, כאילו, אין, זה, אתה צריך להתמודד עם מה שבא. כאילו, מה שבא צריך לעבור אותו ולצלוח את זה, וזה, אתה יודע, וזה מסתדר בסוף, הדברים מתכנסים למציאות, ואם אתה מגיע עם המוטיבציה הנכונה ועם המיינדסט הנכון, זה ייפטר. זה רק עניין של עם מי צריך לדבר, עם מי צריך להתייעץ, איך לפתור את זה. זה לא קיר שאתה לא יכול לעבור, אלא איזשהו מכשול בדרך. ואני חושב שאתה יודע, כשאני שומע אותך, אני אומר, וואלה, אין לאף בן אדם היום, כאילו שאתה יודע, למעט אולי חייל קרבי שכל היום נמצא באיזשהו מחסום, אין לו שום סיבה לבן אדם לא לעשות בדיוק את מה שאתה עשית. כאילו, אתה יודע, בסוף אנשים שומעים, אני יודע שחצי מי ששומע אומר, וואלה, זה נחמד, אבל אני לא יכול, יש לי, לא יודע מה, דודה זה, אמא זה, גדלתי פה, עשיתי שם, אני תקוע, ילדים, לא יודע מה, כל מיני תירוצים שמפה ועד לונדון אפשר להמציא תירוצים. אבל בסופו של דבר אני אומר, בוא נעים סטודנט לרפואה, שנה רביעית, מצא זמן בשנתיים של טירוף, גם להפוך את משקיע בשוק ההון, גם בנדלן. זה אין כאילו משהו שבאמת יכול לעצור בן אדם, רק אם אין לו את המוטיבציה ואת המיינדסט במקום הנכון, שזה כאילו אולי, אתה יודע, החוט השני פה בפודקאסט הזה, זה באמת זה, כמעט כל פרק זה עולה בסוף המיינדסט. אז אני חושב שזה כאילו אחד הדברים היותר, לא יודע מה, ממלאים אותי, שאני שומע אומר, בוא נע, אם כאילו בן אדם כמו תומר יכול לעשות, אז כל הלקוחות שלי וכל האנשים שאני מנסה לעזור להם, כולם יכולים לעשות את זה, הם רק צריכים להגיע עם אותו ראש, כמוך.
לגמרי, 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 אני באמת, באמת, באמת חושב שאני לא איזשהו מקרה מיוחד, אני לא איזשהו כישרון או משהו כזה שעשיתי משהו או יש לי יכולות שאין לאנשים אחרים, אני באמת, באמת, אני יכול להגיד שנעזרתי המון באנשים לאורך הדרך, אני יכול להגיד שלמדתי המון תוך כדי הדרך, ו... זה, אני לא מיוחד, זאת אומרת, אם אתם רוצים, אתם לגמרי יכולים, וזה פשוט עניין של זמן, זה עניין של רצון, וזה עניין של באמת המיינדסט שאתם מגיעים איתו. איפה אתם בוחרים לראות את החיים שלכם, או איך אתם בוחרים לחיות את החיים שלכם, ומה באמת חשוב לכם. ובאמת שאני לא, אין לי איזושהי יכולות על, או איזושהי עזרה שקיבלתי מהבית, או איזשהו גורם כזה או אחר ש... קרוב אליי שייעץ לי ונתן לי את הבמה, את הדרך שתהיה יותר קלה על מנת להגיע לשם. זאת אומרת, באמת, אם יש לכם את זה ואתם רוצים, אין שום דבר בעולם שיכול לעצור אתכם. אני לא רואה סיבה לפחות.
במיוחד, כאילו, אני כאילו מתחבר למה שאתה אומר, אני רגע מוריד גם לפרקטיקה, גם במיוחד, גם אם אין לכם הרבה כסף ויש לכם איזשהו חיסכון כלשהו בצד, תתחילו להשקיע בשוק ההון, זה מייצר לכם את המיינדסט הזה ואת ההבנה של איך עולם ההשקעות עובד, ואז אפשר להתקדם לנדל"ן, אפשר להתקדם לדברים אחרים. גם כסף כאילו לא אמור לעבוד איזשהו מכשול, כי בסוף לרוב האנשים שמתנהלים כלכלית נכון, יש איזשהו חיסכון, איזשהו חיסכון חודשי שאפשר להשתמש בו ולהשקיע אותו. טוב, בואו נדבר קצת על, אתה יודע, על איך נראה התיק שלך היום, תיק ההשקעות, מבחינת פיזור, מבחינת תשואה. אני יודע שזה רק שנתיים, אבל סתם בא לי, לא דיברתי איתך על זה פשוט, ואיך אתה מרגיש עם זה, מה יש לך שם היום, שינית דברים, לא שינית דברים?
האמת שמאז הפגישה האחרונה שלנו עם האסטרטגיה שקבענו, אז לא שיניתי כלום, והאמת שאני גם מאוד התחברתי לתוכנית ולאסטרטגיה, א', כי אני לא צריך להתעסק בה, וזה מעולה וזה מתאים לי לחיים שלי כיום. ב', היא מדברת בפני עצמה. לאחרונה התשואה שהיא עשתה משהו כמו 20%, ולפני חודש זה היה 25%, שזה מטורף. זה לא חשבתי שזה יגיע לסכומים כאלה. באמת לי היה נורא נורא חשוב העניין שאני רוצה לגדר את עצמי מבחינת הסיכון, ובאמת בחרנו ללכת על הנושא של השקעה במדדים ולא השקעה במניות ספציפיות. ואני יכול להגיד שזה פשוט הזוי, זה מהרווח שבעצם עשיתי בשוק ההון, טיעלתי אותו לנדלן, וזה באמת מה שעזר לי לקנות דירה, שזה סוג של הכנסתי כסף שהוא לא שלי, ובזכותו עכשיו אני יכול לקנות נדלן. אז באמת הנושא, זה נושא מאוד חשוב גם שאתם בונים תיק השקעות, הנושא של הפיזור בתוך התיק הוא משהו שהוא מאוד חשוב, לא להשקיע את כל הביצים בסל אחד, גם אם אתם מאוד מאמינים שאנרגיה ירוקה זה הדבר הבא בעולם, גם אם אתם מאוד מאמינים שגוגל תהיה חברה מטורפת בעוד 10 שנים, תמיד לגבות את עצמכם, תמיד תאתגרו את הנורמה שקיימת, אל תיקחו דברים כמובנים מאליהם, וזה מה שהיה לי נורא חשוב כשאני בניתי את התיק. לא לשים את הביצים בסל אחד, כי אנחנו לא יודעים מה יוליד יום, יכול להיות שפייסבוק מחר תיפול, יכול להיות שמייקרוסופט וגוגל גם יפלו, ואנחנו לא רוצים להיות תלויים בעצם בחברה אחת או בסקטור אחד. וזה מה שלי היה חשוב כשבניתי את התיק, ואני יכול להגיד שלפחות כרגע, אני יודע ששנתיים זה, מבחינת זמן זה כלום, אבל לפחות כרגע זה מוכיח את עצמו.
אני רק אתחבר, קודם כל, מן הסתם, אני גם מאוד מאמין במה שאתה אומר, אני גם שומע את עצמי, אתה מדבר, אני שומע את עצמי, הייתי מורה טוב, אני מבין. אבל מה שכן, אני חושב שבסוף רוב האנשים, אתה יודע, דיברת על קריסה של איזושהי חברה, אני חושב שזה אפילו לא צריך להגיע לשם. אם ביידן עכשיו יוציא איזשהו, או הנשיא הבא, כן, לא משנה בכלל, או whatever, פוטין, יוציא איזושהי אמרה לא נכונה על איזושהי חברה ולא במקום, המחיר מניה פשוט יכול להתרסק. כאילו, זה סתם, דברים שהם פסיכולוגית כאילו קורים. ינדקס, עכשיו חברה רוסית, תאגיד שהוא בגודל שלו, יכול להגיע בקלות לגוגל, היום הוא לא בטוח הוא יגיע להיות כמו גוגל, בגלל מה שהממשלה של ינדקס, שזה רוסיה, כן, עוללה באוקראינה. עכשיו, זה לא כי החברה לא טובה, החברה מצוינת, יש לה גרף צמיחה, ממה שאני זוכר, הוא יחסית טוב, פוטנציאל גבוה, שוק גדול, הכל טוב. יחד עם זאת, היא נמצאת מבחינה פוליטית באיזשהו, הממשלה שם כאילו, היא סיפחה את עצמה פוליטית, ולכן היא מסתבכת. עכשיו, זה באמת לא משהו שאף אחד יכול היה לנבא, כן? שזה מה שיקרה, כלומר, המניה לא חייבת להיות כחברה בעייתית, אלא משהו שהוא גיאופוליטי, גיאוגרפי, whatever קרה, ואז בחרתם פשוט בתיק לא נכון, כאשר היה ניתן למנוע את זה באמצעות הדבר הכי אלמנטרי או בסיסי, זה באמת הפיזור הזה שאפשר לעשות בהשקעות שלנו. שאגב, אני כאילו ככל שהזמן עובר, אומר לעצמי גם, שהפיזור הזה לאו דווקא צריך להיות גם בתוך שוק ההון, צריך גם לשים לדעתי כספים שהם במקומות שונים, כדי באמת לייצר אופטימיזציה, נקרא לזה, לפיזור סיכונים ולניהול סיכונים. שוב, זה מן הסתם תלוי בטווח ההשקעה ובאסטרטגיה עצמה ובהכל, אבל גם על זה צריך לשים דגש, וזה כאילו מסוג הדברים שאני אומר את זה על עצמי, בעיקר שהתבגרתי בקטע הזה. פעם הייתי מאוד כזה חסיד שוק ההון ורק שוק ההון, אני עדיין באיזשהו מובן, לא שיניתי את עמדתי, אבל כן זה לא מתאים לכולם, ויש הרבה דברים ששוק ההון לא פותר ולא עושה, ואנחנו צריכים למצוא את הפתרונות שגם במקומות אחרים אפשר לעשות, לאו דווקא קשור לגודל התשואה, אלא פשוט לניהול פסיכולוגי טוב יותר, של עצמנו כבני אדם. כי בסוף אנחנו צריכים הרי לחיות עם התיק הזה, אתה מבין מה אני אגיד? כאילו, אם אתה בן אדם לא קם בבוקר, מרגיש בנוח עם מה שהוא עושה, זה בעייתי.
נכון, זה באמת משפט שהוא מאוד חשוב. אם אתם לא מרגישים בנוח עם מה שעשיתם, אם אתם לא ישנים בלילה, או אם אתם חושבים על זה, אז יכול להיות שבאמת זה לא מתאים לכם. יכול להיות שהדרך הזאת היא לא נכונה בשבילכם. זה לא אומר שאתם צריכים לזנוח אותה לחלוטין, זה יכול להיות שאתם צריכים לשנות את האסטרטגיה. אבל זה לגמרי נכון. ועוד משפט שחשוב לי להגיד, זה באמת, אל תקבלו שום דבר כמובן מאליו. אף אחד לא צפה את הקורונה שנתיים אחורה. אף אחד לא ידע שהולכת להיות מלחמה באירופה ב-2022 בצורה כזו. וזה מה שאני מסתכל על זה, לפחות כמעט בכל דבר שאני עושה. היה לי שיחה מאוד טובה עם ידידה לאחרונה, שהיא אמרה לי, אתה לא מבין כמה מעריכים אותי בעבודה, ואתה לא מבין כמה אני נחוצה וכו וכו וכו, ואמרתי לה, את יודעת, את לא יכולה לצפות את זה, שאולי מחר או מחרתיים יקרה משהו בחברה הזאת וחלילה יפטרו אותך. לא מעניין אותך אולי להיכנס לתחומים אחרים, לראות איך את יכולה לקבל הכנסה שהיא לא מעבודה? אז היא אמרה לי, לא, מה פתאום, אני לא יפטרו אותי, אין לך מה לדאוג. וזה לפחות לי מה שהיה נורא חשוב כשנכנסתי לעולם הזה, זה לא להיות תלוי בהכנסה עם מקום אחד. אז גם פה, גם בשוק ההון, לא להיות בטוח ולא לסמוך על זה שפייסבוק לעולם לא תירד, או גוגל תישאר הענקית שהיא היום, או שדברים יישארו בעולם כמו שהם מתבצעים כרגע.
וסוג של צניעות מחשבתית, כאילו אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו אין לנו מושג על מה יוליד יום, צריך להיות צנוע בעניין הזה ולקבל החלטות, נקרא לזה, כאילו,
ככה.
על בסיס זה.
לגמרי, כן.
טוב, בוא ככה. נדבר על זה ככה ממש אנחנו נקרא את הסוף, על כמה טעויות שעשית, שאתה אומר היום, וואלה חבר'ה תלמדו ממני, אל תעשו את הדברים האלה, אם יש לך משהו שאתה זוכר אותו כרגע.
וואו, האמת שאני, זה ישמע מאוד לא טוב, אבל נכון לכרגע, טפו טפו טפו, לא עשיתי איזושהי טעות דרסטית, אבל אני חושב שזה באמת נבע מזה שהחלטתי שאני לא עושה את התהליך הזה לבד, אלא אני באמת לוקח בן אדם ולוקח ליווי, ואני חושב שזה מה שחסך לי את הטעויות בסופו של דבר. אני עדיין לא יודע מה יוליד יום עם הדירה, ואני לגמרי צופה שיהיו קשיים, ואני לגמרי צופה שיהיו אתגרים בהמשך, אבל נכון לעכשיו אני לא זוכר איזושהי טעות במוד פטלית שעשיתי ואמרתי לעצמי, וואי, חבל שעשיתי אותה ותיזהרו ממנה. אני כן אגיד מה שאמרתי בהתחלה, הטעות שלפחות שאני מסתכל עליה כרגע זה שלא התחלתי קודם, רק בגיל 27 נחשפתי לעולם הזה, ומי שאני הייתי בסיור משקיעים לאחרונה לפני שבועיים, והיה שם זוג בני 22, ואני פשוט הסתכלתי עליהם בקנאה של שאתם בני 22, ואתם פה מסתובבים ורוצים לקנות דירות, ואני כבר רק בן 29 ועושה את זה, אז הגילאים הולכים ויורדים. אז זה אני יכול להגיד, הטעות היחידה שכרגע...
זה, אני אומר לך בכנות, זה קרה בעקבות הקורונה. זאת אומרת, לא יודע אם הזוג הזה ספציפית, אבל אני ממש מרגיש עכשיו המון 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 אנשים, שלא הרגשתי לפני הקורונה כזאת כמות של אנשים שפונים אליי ומתייעצים ורוצים, ואתה יודע, זה מאוד הקפיץ את האוריינות, את ה... כאילו, הקורונה במובן הזה, מבין את הדברים, כל הדברים הרעים שהיא עשתה, זה דבר אולי חיובי שיצא ממנה, אנשים אשכרה לוקחים אחריות ורוצים ללמוד ורוצים להיכנס, וגם צעירים וגם לא צעירים. ויותר נכנסים לתחום הזה, אז אני רגע מתחבר למה שאתה אומר, חברים, אם אתם חבר'ה צעירים, אל תחכו, אל תדחו את התהליך הזה, זה נורא נורא קריטי גם בעולם של השקעות. זהו, במיוחד בעולם של השקעות, כשמסתכלים על זה, ככל שהכסף יש לו יותר זמן לעבוד, אז הוא מייצר יותר ויותר כסף, ריבית דריבית וזה, אתם בטח כבר מכירים, רוב מי ששומע מכיר את המונחים, אז זה דבר ראשון. דבר שני, שזה, אתה יודע, סופר שמחת אותי, כי בדרך כלל רוב האנשים יש להם טעויות שהם צלקות, אני קורא לזה, שסוחבים על הגב, ואתה אמרת, וואלה, אני לא רוצה, אני רוצה לא לעשות טעויות ולא להיכנס להרפתקאות. אני לוקח בן אדם שילמד אותי, שיראה לי איך עושים. ואתה מרוצה מהתהליך, וזה גם לא מובן מאליו, שתדע. כאילו, הרבה אנשים נכנסים לתהליכים ובסוף לא מרגישים שקיבלו את התוצאות שהם ציפו לקבל. אני מניח שגם אצלך זה לא היה 100%, אבל זה חלק מהעניין, אני מניח.
כן, בדיוק, בכל דבר, אין 100%, לא תמיד אנחנו מרוצים, אבל תנסו למקסם את ה... אם בסופו של דבר אתם הולכים על איזשהו בן אדם, אז תקראו עליו, תחפשו עליו, תשבו עליו קצת זמן, תראו שהוא באמת רציני ומקצועי, ורק אחר כך תלכו איתו.
מדהים. אז בוא נסכם, אנחנו כבר ממש בסוף. כל פרק אני מבקש מהמרואיינים לתת כזה כמה טיפים אחרונים למאזינים. אז מה אתה רוצה, איזה טיפים אתה חושב שכדאי למישהו כמוני שהוא משקיע מתחיל ולא השקיע בחיים? זה בציניות כמובן. או מי ששומע אותנו, בוא נגיד את האמת, שהוא פחד, הוא לא רוצה, הוא חושש, הוא עדיין מתלבט. מה היית מציע לו לעשות?
אוקיי, אז הטיפ הראשון שלי, שכבר הזכרתי אותו, באמת ערך שקיבלתי מספרים ופודקאסטים וובינרים, זה משהו שאני לא הייתי מקבל בשום מקום, באמת אני ממליץ לכל אחד פשוט לפתוח את הספוטיפיי, את האפל מיוזיק, או מאיפשהו שומע מוזיקה, ופשוט להתחיל לחפש ולצרוך ערך ולקרוא ולשמוע. זה פשוט פתח לי את הראש ונתן לי כל כך הרבה ידע שלא הייתי מודע אליו בכלל לפני כן, וזה גם משהו שמאוד עזר לי, זה גם בנה אותי, זה נתן לי ביטחון, פתאום אני התחלתי להבין בנושאים מסוימים, וזה כיף. גם אל תחכו ליום שאתם תהיו כזה ביום חופש, או שתיפול עליכם המוזה או משהו כזה, אלא תעשו את זה. הדבר השני שאני יכול להגיד, הטיפ השני שלי לפחות מאוד מאוד עזר, בכל הנושא הזה של השקעות, זה באמת עבודה על המיינדסט. זה המון אנשים מדברים על זה, המון אנשים גם לא מבינים את העניין הזה, כי הם מחפשים את הטיפים הפרקטיים, אבל עבודה על המיינדסט, לפחות אצלי, עשתה שינוי מאוד מאוד עצום, מאוד מאוד גדול. תקראו תיגר על כל מה שלימדו אתכם, תנסו לשבור כל פרדיגמה, שעצם זה שלימדו אותנו שאנחנו צריכים ללכת לאוניברסיטה וללמוד ולהתקבל לעבודה טובה, על מנת שאנחנו נוכל לשלם את החשבונות. אפשר לעשות את זה בצורה אחרת. אם יש אנשים שהיום יום שלהם נראה שהוא מתחיל על איזשהו חוף מטורף בעולם, אז אל תגידו, אני לא יכול להגיע לשם, אלא תבדקו את זה. והטיפ השלישי שאני יכול להגיד בכל מה שקשור להשקעות, זה תכננו תוכנית אסטרטגית מראש. תבנו אותה מראש, תשבו עליה בקפידה, ותדבקו בה, גם בזמנים שהשוק לא מגיב כפי שצפיתם, גם בזמנים שאתם קצת יותר באי ודאות או בחוסר שקט, או הדברים לא הולכים כפי שצפיתם, תעשו תכנון מקדים טוב ונכון, כדי שלפחות לדעתי זה משהו, לפחות אצלי זה משהו שלי מאוד עובד בטווח הרחוק.
מדהים. תומר, תודה רבה.
דני, היה לי מדהים, 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 וכיף גדול. תודה רבה, אחי, שירחתי.
מה, תעלוף. יאללה, ביי, תודה.
ביי ביי.